טוב, שלום וברכה. יש למישהו לפניו במקרה תהילים. תהילים. או, חיפשתי איזה טיל עם זוגר. זה מה שזה המגן. יש. לא, חומשים, יש לי גם. טוב, ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו בפרשת וישלח. אנחנו בפרשת וישלח. יישר כוח למברכים שברכו מקודם. אני לא מדברים על זה תמיד, לא יודע למה. יום הולדת זה נשמע מהגן, אז השבת הזמנתי את כל המשפחה והילדים, אמרתי להם, יש לי יום הולדת, הרי אף אחד לא יחגוג לי, אז אני מודיע שיש. אז לא הייתה להם ברירה, והם באו, והיה אז יום הולדת הוא יום גדול, מתוך נתחיל, לא, יש לי, תודה. בסדר, יש גדול. אז מתוך, אם אפשר להעביר שם. מה זה? לא, זה לא מתוכנן. מה, זה גם כן עם הטכנולוגיה של היום, אפשר מיד לעשות עם רמקול? איך הוא שם את זה? איך הוא ידע לעשות את זה? מה זה טוב. אני זוכר פעם כשהייתי צעיר, זה היה מזמן, בזיכרון מוישה, היה מגבית, זיכרון מוישה, ירושלים עיר הקודש, הגעתי להתפלל, והייתה שם מגבית, אני חושב לחשמל, זה היה לנורות, עוד לא היה פלורוסנטים אפילו, עכשיו אני לא זוכר אם זה היה לירות או שקלים ישנים, מזמן. והגבי היה צריך הרבה כסף. אז הוא עשה, כמו שהאשכנזים עושים, כל שלושה פסוקים עלייה. איזה 300 עליות בפרשה, זה היה משהו, ניסיתי לברוח לחדר אחר, היה אותו דבר. כלומר, זה לא. ואז בשלב מסוים, כל אחד תרם חי לירות, או חי שקלים משנים, זה היה כלום. והוא הזכיר בחי לירות האלה הרבה, עד 120, הרבה מייסים. הוא הזכיר הרבה. אז היה גבי אחד שאמר, נתן שם קלאב ואמר, אין כאן מישהו שיכול לתרום איזה מת לירות על חי. כולם פה תורמים חי לירות על כל כך הרבה מייסים. מת לירות אחד על חי אחד, אין אף אחד. אני זוכר שתפס אותי מאוד, זה נכון באמת. לא, זה רק בתור בדיחה, אבל אנחנו אוהבים יורצייטים, יום הולדת זה לגן, לא יודע למה. לא יודע מאיפה זה בא, יום הולדת זה... איך אומרים בשם רבי נחמן? שיום הולדת זה היום שהקדוש ברוך הוא החליט שאי אפשר בלעדיך. זה יום חשוב מאוד. בעברית יום הולדת זה תרגום טעות, birthday. סתם תרגום מוטעה. birthday זה יום לידה. וbirthday זה לא סיבה לשום חגיגה, זה בסך הכל חגיגה, אולי באמת עד הגן. יום הולדת, in Hebrew, זה בהתפעל. זה לא היום שבו אני נולדתי, אלא זה יום השמחה של מי שהוליד אותי. זה יום השמחה של הוריי והורי הוריי והורי הורי הוריי. זה יום הבירור של מה אני עושה פה. זה יום שבו הולדת, ועכשיו בוא נבדוק מה נשמע. זה יום עצום, זה יום הולדת. אין לזה, אגב, זה בעצם טעות בעברית, כי יום הולדת חייב להיות בסמיכות. חוץ מביום המולדת, יום הולדת צריך להיות בסמיכות, ובאמת מופיע בתורה בתור היום יום הולדת את פרעה. ומאז הליטווקס לא אוהבים יום הולדת, ואומרים שיום הולדת זה לפרעה ולילדים בגן. תמיד היה לי טראומה מזה. כי נורא אהבתי יום הולדת, ולא רציתי להרגיש פרעה, ואני לא יודע מה הרבה... אם זה לא בסדר, אז לא, אבל אני נורא... אני אוהב יום הולדת גם עכשיו, כלומר, אני יודע מה... הרבה יותר מיורצי, דרך אגב, אני אוהב יום הולדת. יש כאלה נורא מחכים ליורצי, אני נורא רוצה יום הולדת. אז אני חושב שיום הולדת, באמת, זה ממש טעות, happy birthday to you והכל, זה באמת לגן. יום הולדת, אני לא יודע אם יש תרגום. לא מכיר שפות אחרות, לא יודע אם בשפות אחרות, יש כאן דוברי שפות רבות, אם יש שפות שבהן birthday זה יום הולדת. כלומר, זה היום שבו מציינים את אמא. אני חוזר עכשיו מאמי מורתי, באתי להגיד לה מזל טוב. כי זה היום הולדת שהיא. כלומר, אני... נראה, עשיתי בלגן. זאת אומרת, זה בכלל לא יום שלך, זה יום שבו אתה מתברר ביחס לכל מה שאתה... יום הולדת. אז באמת, שנזכה באמת, 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 לשמחות תמיד, מה שכן מופיע הוא שביום הולדת אדם צריך לברך, וצריך להיות בברכה ובמבורכים, אז באמת, הרבה ברכות לכולנו, שנזכה לחוג תמיד בשמחה ובגאולה. ואני ארצה להיכנס, אגב יום ההולדת, אני ממש עכשיו, בדקות האחרונות, אמרתי ליואל, אבל זה הצטות המאוחרות שלי, אם עוד אפשר לצלם, הוא אמר לי שזה מאוד מוזר, כבר סגרו דברים, אני משונה מאוד. אבל יש מנהג חסידים גדול, מומלץ מאוד, מאוד מומלץ, מנהג מדהים. שבשנת יום הולדת מתחילים, זה מופיע בחסידות חב"ד, אבל זה מופיע כמנהג... שבשנת יום הולדת מתחילים לומר כל יום את פרק התהילים של שנת הולדתך. זאת אומרת, של השנה שאתה מתחיל. של השנה שאתה מתחיל. זאת אומרת שאם נגלה את זקנותנו המופלגת, אני מתחיל את פרק נון ה'. זאת אומרת שאתה לא בן, אני לא בן 50 את זה, אני מתחיל רק את פרק נון ה', זה עוד המון זמן. זה לא להרגיש ככה פתאום אתה זקן, זה אתה מתחיל... בכלל, מתחילים בזה תמיד כדי לדעת שאתה יכול להיות יותר זקן. אז יש לך את השנה הבאה, ופרק נ"ה זה פרק עצום. זה פרק עצום. התוניסאים בטח מאוד מתרגשים מזה, כי זה חמסה חמסה. זה נ"ה, זה בכלל, זה התחייבויות לכל ה... אבל פרק נ"ה הוא באמת פרק גדול מאוד, ומופיע שצריך ללמוד את הפרק הזה ביום ההולדת, ואני זוכר לשבת פה ביום ההולדת, אז ניכנס אליו עוד מעט קצת. אני יוצא מנקודת הנחה שאין אותו לפני אנשים, אבל מי שיהיו לו אייפונים וכל מיני כאלה דברים, אני רואה כיסים נפתחים. מי שמבין את המילה שאמרתי עכשיו ויכול לראות את זה שם, אבל זה עוד מעט. אני רוצה להתחיל בפרשה. מתוך הסוגיה אחת בפרשה, אני רוצה להיכנס, זה גם פרק מוכר, זה פרק מוכר, פדה בשלום נפשי, מקרב לי, כי ברבים היו עמדי, ערב הבוקר וצהריים, השיחה והאמה, ואני אבטח בך, נגיע, זה פרק גבל. אבל נגיע אליו עוד מעט, אני רוצה להתחיל את הדברים מנקודה מרכזית, מרכזית, מרכזית בתוך הפרשה, שייכת כבר ליום שלנו בפרשה, אנחנו כבר ביום שני, בליל שני, ובשני של פרשת וישלח, כבר מתחילה הפגישה של יעקב ועשיו. אלה הפתיחות של הפרשה, החלק הראשון הארוך של הפרשה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, חומשים, אני משאר לעצמי שיש כמה שיותר, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ועם כל ההכנות של יעקב לפני המפגש עם עשיו עצמו, הוא נפגש ביום שני של השבוע בקריאת של היום עם המלאך, עם שרו של עשיו באותה פגישה ידועה. בפגישה עם המלאך כתוב כך, פסוק כ"ה בפרק למד ב' למי שיש לפניהם, פסוק כ"ה בפרק למד ב' ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, האיש בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו אמו. ויאמר שלחני האיש ליעקב, כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך, כי אם בירכתני. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב, ויאמר הגידה נא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. עד כאן הסיפור של המאבק ושל הברכה ושל השיחה הקשה הזאת בין יעקב לעשיו. המלאך אומר שלחני, יעקב אומר לא אשלחך כי אם ברכתני. זאת אומרת שהמלאך בעצם סירב לברך סתם בלי האיום הזה, ולחץ פיזי מתון. המלאך שואל אותו מה שמך, ואומר לו יעקב יעקב, והוא אומר לו ישראל יהיה שמך, ולפי ההמשך מתברר שלא זאת הברכה. כי אז הוא אומר לו, עכשיו תגיד לי אתה את שמך, ויעקב, והמלאך אומר למה זה תשאל לשמי, ורק אז כתוב היברך אותו שם. מה היה בשיחה הזאת בין המלאך לבין יעקב? שהיה צריך את האיום הזה, שהיה בו, כנראה היה דברים שהמלאך רצה לעזוב, יעקב לא שחרר אותו, מה הייתה טענת המלאך? מעט פעמים הנביא, ועוד יותר מעט בהפטרה, לא בהפטרה של וישלח, בהפטרה של ויצא, בקריאת הספרדים והנוהגים כמנהג הארי, חב"ד והספרדים ועמית אלוהים למשובתי. מנהג האשכנזים זה ויברח יעקב שדה ארם, והספרדים קוראים ועמית אלוהים למשיבתי, זה הפסוקים שלפני ויברח יעקב שדה ארם, הם מסיימים בויברח יעקב שדה ארם. מעט פעמים הנביא ממש משלים את מה שכתוב בתורה. יש פעמים בודדות שבהם זה בא לידי ביטוי גם אצל חז"ל אחר כך. דוגמה קלאסית, ודיברנו עליה פעם, יפתח בשיחתו עם מלך בני אמון, בא בטענות אל מלך בני אמון ואומר לו, מה לי ולך מלך בני אמון, כי באת אליי להילחם בארצי. ואז הוא מספר לו את ההיסטוריה מלפני 300 שנה, וממש משחזר מדויק את הסיפור של עם ישראל שסובב בשנת ה-40, 300 שנה לפני הסיפור של יפתח, את ארץ בני אדום, ושם יש גילוי שלא ידענו, שגם את מואב ביקשו לעבור וסובבו, מה ששופך אור פתאום על כל הסיפור של ויער בלק בן ציפור מלך מואב. כלומר, יפתח מוסיף תוספת שמסבירה בעצם את הפסוקים. וחז"ל אומרים כמה חשובה ההגדרה הזו של הנביא, שהוא לא רק מנבא, אלא הוא גם הוא אומר משהו שלא הופיע בתורה, ועכשיו כשאתה קורא אותו אתה מבין היסטורית מה היה. ממש סיפור כזה קורה לנו פה. בהפטרה, שהיא הפטרת ויצא, ההפטרה של ועמי תלויים למשובתי, אגב, בחומשים שלפניי פה היא מופיעה בוישלח. אז אם אצלכם היא לא מופיעה בוייצא, אז היא מופיעה בוישלח. בסדר? בהפטרה של ועמי תלויים למשובתי, מהושע, או בוייצא, כמו שאני אומר, בסוף היצא או בוישלח, מופיע באמצע הסיפור הבא שני פסוקים. באמצע ההפטרה, בחלק האחרון שלה. וריב להשם עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו. ועכשיו מה הסיפור? בבטן עקב את אחיו. נו, על מי מדובר? יעקב ועשיו. זה ברור. בבטן עקב את אחיו. ובעונו שרה את אלוהים. מה זה לפי הפסוקים שקראנו הרגע? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. שרה, לחם, נאבק, שררה וניצח. ובעונו שרה את אלוהים, כלומר את המלאך. המלאך נקרא אלוהים. עכשיו הפסוק הבא. וישר אל מלאך, וישר בשין ימנית. ולא וישר. שכך אני הייתי מצפה, ויסר זאת אומרת נאבק, כמו שרה, ויסר. וישר אל מלאך ויוכל, לא מבין את החלק הזה, זה קשה. כי וישר יכול להיות מלשון שירה, אבל אז זה לא וישר אל מלאך. וישר, גם איזו שירה הייתה פה פתאום. אולי מלשון וישר להישיר מבט. שור. ואז לדבר אחר, וישר אולי להישיר, וישר אל מלאך ויוכל, גם אז זה קשה, כי איך זה קשור לסיפור? אני רוצה להבין מה זה הוישר. גם לזה נגיע. איפה כתוב הישר? קבלו תיקון. וישר אל מלאך ויוכל. וישר אל מלאך ויוכל. גם פה וישר. יש לי מישהו תנך מדויק יותר? איך? יש למישהו כאן קורן או אייפון, כדי שנוכל לראות את זה בביטחון? לפני שממשיכים, צריכים להיות מדויקים. נו, מה מופיע? אין תנך מדויק? זה בהושע, בפרק י' ג'. אולי י' ב', י' ג', שוב זה בי' ד', אז זה צריך להיות או י' ג' או י' ב' בסוף. י' א' עוד. לא, י' א' זה ההתחלה, זה כבר עבר לי י' ב'. י' ב', פסוק, היי, מה כתוב? איך אצלך? וישר, מה זה? זה קורן, מה זה? הוצאת אייפון. מישהו יכול להגיד תנך מדויק מהו? מאיפה? קורן והיה שר? והיה שר? מעניין מאוד, אז בחומש פה והיה שר, ואני קראתי אתמול הפטרה ותקנו אותי מוויה שר לוויה שר. מעניין מאוד. אז צריך לבדוק אם יש עוד גרסה כזאת. אם מישהו מוצא והיה שר במדויקים האחרים, הרמצובה או משהו, זה מעניין. הרי באייפונים יש הכל. אז אם יש מומחה שיצביע, והיה שר, פלא פלאות. אז אם זה ויסר, הכל פשוט. ויסר אל מלאך ויוכל. בכה ויתחנן לו. בכל זאת, אם יש למישהו והיה שר וזה מקור רציני שיגיד. בכה ויתחנן לו. מי? מי בכה? יעקב? עוד מעט נראה. בכה ויתחנן לו. בוא נראה את הפסוק. בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. קודם כל, אתם רואים שבעונו כששרה את אלוהים, הייתה בין המלאך לבין יעקב, בתוך המאבק הזה, בשרה הזה, בויסר, בתוך המאבק הזה, היה, מה? סוגרים על ויסר במה שראיתם? מצוין. אם רואים ויסר, בכל זאת תעדכנו. היה בתוך המאבק הזה דו-שיח. זה לא סתם דו-שיח. זה היה דו-שיח עם המון עוצמות, עם שערות. מישהו בכה שם. מישהו התחנן. מישהו בכה והתחנן ומישהו לא ויתר. המישהו הזה שבכה אמר, בית אל ימצאנו. מי ימצא את מי? ושם ידבר עמנו. תראו כמה נפלא הבנה של פסוק בנביא כשרואים את הפרשה כולה. שום חידוש. פשט, ואחרי זה תראו את זה ברש"י, אבל קודם כל אני אגיד את זה על פה. בפרק למד ה', בואו נדלג שנייה, בפרק למד ה' בפרשה, כשיעקב חוזר כבר הביתה לארץ ישראל, אחרי הסיפור של שכם ושל דינה, אחרי מות דבורה מינקת רבקה, שהזכרנו בשבוע שעבר, שהוא קובר אותה מתחת לאלון בבית אל, ויקרא שמו אלון בחוט. אמרנו אתמול שהתפקיד של אם יעקב ועשיו הסתיים. מגיע פסוק ט' של פרק למדי ומספר את הסיפור הבא. ויירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב. לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורבה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלאכים מחלציך יצאו. אז יש פה פרשה אחת, פעמיים. כאן בא הקדוש ברוך הוא ומחדש חידוש. שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אבל הרי הוא כבר קיבל את שמו מהמלאך עוד בטרם הפגישה עם עשיו. נכון? כאן אנחנו נמצאים לא רק אחרי הפגישה עם עשיו, אלא כאן אנחנו נמצאים איפה? אנחנו נמצאים בבואו מפדן ארם, בבית אל, כי הפסוק שחתם בפסוק ח' ותמו דבורה מינקת רבקה ותיקבר, איפה זה היה? מתחת לבית אל תחת האלון. ועכשיו תשמעו מה אמר לו המלאך ומה היה. פתאום זה הופך לברור כל כך. תראו איך פסוק בנביא מסביר פרשה. תפקיד חדש בנביא. כשיעקב גמר את המאבק לקראת עלות השחר, יעקב צולע על יריחו, אומר לו המלאך, שלחני. אומר לו יעקב, לא אשלחך, כי אם ברכתני. בכה המלאך ויתחנן לו. הרי כבר כתוב, ובעונו שרה את אלוהים, בכוחו ניצח את המלאך. גמרנו. אז מה זה ויסר עוד פעם אל מלאך ויוכל? כבר אמרת ששרה את אלוהים. כנראה שויסר, אם זה שררה ומאבק, שריתה, המאבק נמשך. תוך כדי משכות המאבק, אומר לו המלאך, די, עזוב אותי. על מה הדיון? בכה ויתחנן לו. בכה המלאך, תראו את הפסוקים בהפטרה. בכה המלאך ויתחנן אליו אל יעקב. בית אל ימצאנו, הקדוש ברוך הוא ימצא אותנו בבית אל, עוד עתידה להיות פגישה בבית אל, חכה לפרק למדי. למה זה חייב להיות עכשיו? אנחנו בשני, חכה, נגיע לחמישי, הכל יסתדר. בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. הוא ימצא אותנו שם, ושם ידבר עמנו, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השם ישראל. ויעקב אומר לו, בישראלית, תשכח, אתה מפיך תוציא את כל הבשורה. אחרי זה תבוא כדי לעשות וידו בבית אל. אני לא מסתפק בהודעה האלוקית שאני הופך לישראל, אני דורש את זה משרו של עשיו, כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. וזה הפירוש של הפסוקים. בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים, זאת אומרת את המלאך של אחיו, את שרו של עשיו. ויסר אל מלאך ויוכל. אז די, ניצחת. בכה המלאך ויתחנן לו, בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. עכשיו תראו את כל זה ברש"י. קודם כל כמה פסוקים, מה שנקרא ללמוד כמו רש"י. פשוט לראות את הפסוקים, לבד הכל מובן, ועכשיו רש"י מסדר את זה. רש"י בפסוקים שפתחנו, רש"י במקום על הפסוקים שפתחנו, לא יעקב, פסוק כ"ט ברש"י בפרק ל"ב. לא יעקב, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמייה, כי אם בשררה וגילוי פנים. שררה זה לא רק במובן של מאבק, אלא של שר. שר ושופט, שר ונכבד. לא בעקב, אלא בשררה וגילוי פנים. לא בעקבה, יעקב בבטן עדיין עקב את אחיו. בסדר? ובעונו שרה את אלוהים. וסופך, רואים את רש"י, שהקדוש ברוך הוא נגלה לך בבית אל, ומחליף שמך, ושם הוא מברכך. כל זה מגלה לו המלאך. ואני שם אהיה, ואודה לך עליהם. אודה, הכוונה, אני אודה בכל. ואודה לך עליהן. עכשיו אומר רש"י, אתם מבינים פתאום מה זה כל הלואש הלכך בכלל. מאיפה ידע יעקב שזה עתיד להתרחש? כי המלאך גילה לו. אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל, ואין לך אומה שאין לה מלאך שלה מלמעלה, ויש למצרים שרו של מצרים ושרו של עשיו, ושרו של עשיו שאיתו נפגש יעקב, יעקב לא נפגש עם הדברים פה, אלא עם הדברים בשורש שלהם, כששרו של עשיו נפגש עם, כשיעקב נפגש עם שרו של עשיו, אז שרו של עשיו אומר לו, דע לך שהכל עתיד עוד, שאני עתיד להיות מוזמן לאותו אירוע גדול, שבו אני אצטרך להודות. להודות בעברית זה גם במשמעות של להודות, להתוודות, להודות. אולי אני יודע אותי, זה עמוק מאוד, זה גם במשמעות של להודות ולהגיד תודה. להגיד תודה על כל הסיבובים, להגיד תודה על כל מה שהיה, להגיד תודה שהוצאת מעשיו את הניצוצות שלו וגילית לי מה אני. ואני אהיה שם ואודה לך עליהם. מכירים את הפסוק, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, זה כמעט חוצפה ישראלית. הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים, למה? כי ניצחנו, בואו מהר להגיד הלל. הללו את השם כל גויים שבחו כל העמים, כי גבר עלינו חסדו באמת השם לעולם, הללויה. בעומק אתם יודעים מה הפשט? הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, בסוף אתם תבואו ותודו. הרי מהי המלחמה של עשיו ביעקב אנחנו יודעים. בסוף, כשיעקב יהפך את הכל, אז אני אהיה שם ועודה עליהם. ואז אומר רשי, זה רשי לא מזכיר את זה כדרוש. למה? כי הוא ראה את זה בפסוק, הוא לא הבין את הפסוקים אחרת. ואז אומר רשי, וזהו שכתוב, רואים? ויסר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו. בכה המלאך ויתחנן לו, ומה נתחנן לו? בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. המתן לי, please wait, המתן לי עד שידבר עמנו שם. זה יהיה בבית אל. ולא רצה יעקב, ועל כורחו הודה לו עליהם, וזהו ויברך אותו שם, שהיה מתחנן להמתין לו, ולא רצה. פתאום תופסים את כל המאבק אחרת לגמרי. הברכה הייתה צריכה להינתן בין כך ובין כך. אלא שהברכה הייתה צריכה להינתן מפי עליון. ויעקב על זה נאבק בסוף, וכל הסיפור לא אשליחך, הוא עד שאתה תקום ותגיד את זה. עכשיו זו סוגיה מאוד עמוקה שצריך להיכנס אליה לאט לאט לעומק. הזכרתי את הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים. כל ההלל מתחיל כך. ההלל מתחיל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אומרים חז"ל, מי אמר את זה? פרעו. כשפרעו בחצי הלילה יוצא ואומר, קום וצאו מתוך עמי, אומרים חז"ל, אומרים לו משה ואהרון, בסדר גמור. למה? אז הוא אומר, כי אתם בני חורין. אומרים לו, לא, 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 לא. למה? כי אתם לא עבדים? לא. תגיד שאנחנו עבדי השם. תגיד שאין עוד מלבדוי. ואז פרעה התחיל לשיר, אין עוד מלבדוי, אין. וכשהוא שר, אז הכל הסתדר. כשהוא נכנס לניגון, הוא גם אמר, קום וצאו מתוך עמי וברכתם. גם אותי, הם אמרו לו, תגיד את השם של אמא, תגיד את הכל, ואז נתנו לו ברכה וכל זה. בסדר? אמרתי לכם, פרו בן קלופטרה. עכשיו אפשר לתת ברוכה, אפשר, איך נזכיר אותך אחרת? הצורך של יעקב, המאבק הוא על זה ששרו של עשיו, הוא יהיה זה שיגיד את הברכה. לא בבית אל שהקים יעקב ואולם לוז, שם העיר הראשונה. וזה יינתן על ידי הקדוש ברוך הוא, כשהמעגל יושלם ויעקב יחזור לבית אל. מיד אחרי שדבורה מינקת רבקה תיקבר מתחת לאלון, אלא עוד בפנו אל, אתם יודעים מה זה פני אל ופנו אל? פנו אל ופני אל, זה ראיתי אלוקים פנים אל פנים, אבל פנו אל זה שבמקום שדווקא הכי אסתר, כאילו חלל פנוי, הכל מופנה, לא רואים בכלל. שרו של עשיו תופס שם את כל העוצמה, הכל בא ממקומות של טומאה, הכל בא מהמקור העשיוי, ושם מפנה יעקב את המקום כדי שהאל יתגלה בו. שם הוא הופך את המקום מפנו אל, שעל פניו אלמלא התורה הייתה מסבירה את השם, זה נשמע שם נורא. והופך את המקום לראיתי אלוקים פנים אל פנים. ותזרח לו השמש. ראיתי אלוקים פנים אל פנים, ומשרו של עשיו מגיעה הברכה ליעקב. המאבק הזה בעצם הוא מלחמה אדירה. אבל המאבק עצמו, הרגע הקשה במאבק, הוא רגע של שלום. כלומר, זו שיחה בעצם על שלום. זה מאבק שמסתיים בברכות. ואת עומקו של העניין הזה אני רוצה ללמוד, כפי שאמרתי, דרך פרק נ"ה. דרך פרק נ"ה בתהילים, את התירוץ לפרק נ"ה כבר נתתי. ואם המלאך יברך אותו, הוא ינצח את עשיו? קדוש ברוך הוא יודע אם הוא ינצח את עשיו או לא. נו, והמלאך יברך אותו, שמה, שהוא ינצח? אז שיברך אותו, שיגיד לו, אתה תנצח. אם זה כמו שאתה אומר, וזה היה הפשט, אז היה צריך המלאך להגיד לו, אם ירצה שם, הכל יהיה בסדר. היה פעם רבי אחד שהיה לו מקל עם למעלה כזה זהב, זה לא רבי אחד, כל רבי יש לו מקל עם כזה של זהב למעלה. אבל היה רבי שעל זה היה כתוב שם, ראשי תיבות, אותיות גזי, ג' ז' י' עם ראשי תיבות. אף פעם לא דיברו, חשבו שזה קבולה, ראשי תיבות. לא דיברו, זה דברים בטח בפנימיות. ממש ככה על ערש דווי לפני 120, שואלים אותו, מה זה גזי? אז הוא אומר, גם זה יעבור. גם זה יעבור. היה צריך יעקב לשמוע ברכה מהמלאך, גם זה יעבור. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יעקב, ישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים. זה אחרת לגמרי. רש"י בא להוציא מהשיטה הזאת. רש"י בא להגיד, בפרק למדי, באה התורה ומסבירה לנו מה היה פה. אז מה זה כל כך חשוב ליעקב? מה העניין? לעומק של זה אני רוצה להיכנס מהפרק שלנו, מפרק נ"ה קצת. באמת, פרק מופלא. בכותרתו של המזמור הזה כתוב באותיות הכתובות שם למעלה, אני קורא את האותיות כי אין לפנינו את הפרק, לא לפני כולנו, אבל האותיות האלה הן מה שכותבים כמעט כל המפרשים, זה סיכום של מה שמופיע בכל המפרשים על הפרק. זה המזמור אמר דוד כשברח מירושלים מפני בעלי לשון הרע, והם היו דואג ואחיתופל שאמרו עליו שהוא חייב מיתה. ודוד היה מחזיק לאחיתופל לאוהב, ועשה לו כל הכבוד, והוא היה בוגד, וחילל הברית שהייתה ביניהם. וכילל דוד כל שונאיו למען ידעו כל הדורות, ולא יזידון עוד. אז בפשטות זה נשמע פרק של קללות. עוד מעט תראו איך מסתיים מאבק בשלום. כשהרבי הזקן, כשהאדמור הזקן יצא ביוטט כסלב, בסוף המאבק שלו בלילה עם עשיו, הוא מספר בעצמו שכשהוא היה בפסוק הזה, פדה בשלום נפשי, מקרב לי. אז הייתה הגאולה הגדולה. תשימו לב לפסוק, אנחנו נתחיל את הפרק. פדה בשלום נפשי מקרב. כשיש מלחמה, אז מה זה פדה בשלום? ניצחתי. אבל מה זה פדה בשלום? ניצחתי ואני צולע על ירחי. מה זה הפדה בשלום? עוד נדבר על זה, אבל קודם כל, הפסוקים של הפרק, מן הסתם אנשים זוכרים אותם מהתהילים. למנצח בנגינות משכיל לדוד. האזינה אלוהים תפילתי, ואל תתעלם מתחינתי. הקשיבה לי וענני, אריד בשיחי ואהימה. יותר מפעם מופיע פה הפועל הזה, אהימה, אהמה. זה הבכי הכי מתפרץ שיכול להיות. מה קרה? מה יום מיומיים? מכל אויב בקוף. מפני עקת רשע, עקת צרה, דעקה. מפני עקת רשע. כי ימיתו עליי אבן. שימו לב לשורש ימיתו. רוצים למוטט אותי, ימיתו בטט. כשאני מזכיר מילים, תשימו לב אליהם בגלל שהם יבואו הרבה בפרק. ובאף יסתמוני. חימה, בשנאה, כעס. ליבי יחיל בקרבי, חלחלה, ואימות מוות נפלו עליי. יראה ורעד יבוא בי, ותחסני פלצות. איפה הגיבור? איפה דוד הלוחם? רעד, פלצות. יחיל בקרבי ליבי, אימות מוות. ואומר, מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכונה. אגב, יש לי פה את המקור, לא כתוב אומנה. זה לא מופיע אחרי, אין. זה תוספת. מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכונה. הנה ארחיק נדוד, אלין במדבר סלע. למי שזוכרים את דבריו של ירמיהו שמופיעים בהפטרה של תשעה באב, מי יתנני מלון אורחים? במדבר הוא רוצה להגיע, לא רוצה להיות פה יותר, אתם יודעים למה? כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. מי ייתן ראשי מים ועיניי מקור דמעה? לא רוצה להיות פה, רוצה ללכת, לעוף, עופה. ואשכונה. האופה ואשכונה זה ביטוי מדהים. האופה אני רוצה לעוף, אבל האופה זה אני רוצה לעוף. אני רוצה שכינה. אתה יודע, ריבונו של עולם, במקום הכי קרוב לשכינה, הכי רחוק לי מהשכינה. אני רוצה לעוף, ושם אשכונה. הנה הרחיק נדוד. אלין במדבר סלע. אחי שם מפלט לי, מרוח סועה, מסער. בלה אדוני פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר. יומם ולילה יסובבוה, הוא מתאר מה הם עושים. מי האויב הנורא הזה שהוא מתאר? על מי הוא מדבר? על פלישתים, על עמלק. אלה האויבים שלו. על אדום, ציקלג. על מי הוא מדבר? מה גורם לו לדבר הכי נורא שיש? אין פרקים כאלה. יומם ולילה יסובבו על חומותיה, הם לא נחים. הם לא מפסיקים. ואבן ועמל בקרבה, אבן זה דיבורי אבן. מחשבות אבן, התפרדו כל פועלי אבן, אבן זה רוע, ואבן ועמל בקרבה, הוות בקרבה, דברי הוות, הוות זה שוב אותה מילה, אבל הוות זה בא מ, זה הווה מתמשך כזה, זה כל הזמן, זה לא מפסיק, זה לא נפסק, אתה לא יודע מאיפה זה בא עכשיו בכלל, ולא ימיש, זה ביטוי מדהים לא ימיש, אתם יודעים מה כתוב, איפה כתוב לא ימיש, אני זוכר לא ימיש במקום אחר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ונערו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. גם הם מקיימים לא ימיש. מה זה לא ימיש? והגית בו, זה יומם ולילה. זה לא ימוש, בצדקות. עוד מעט, אם תראו על מי מדובר. הוות בקרבה ולא ימיש מרחובה תוך ומרמה. תוך זה תחכים. תיווחים כאלה, תחכים. כי לא עכשיו העניין. כאילו מישהו עומד פה ואומר לדוד, רגע, 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 דוד המלך, הגזמת, מה קרה? על מי אתה מדבר? מה קרה? הוא שישי, מה קרה פה היום? תשמעו את הפסוקים. כי לא אויב יחרפני. ועשה. לא מסנאי עליי הגדיל. ואסתר ממנו. יש מנגנון לכל אדם, ודאי למלך, ודאי לדוד המלך, שהוא מכין את עצמו לקראת אויבים. יש לו מנגנון כזה. יש חוש ריח כזה. אם האויב היה מחרף אותי, דוד אגב יודע יפה מאוד מה זה אויב מחרף. תחילת הפגישה שלנו עם דוד זה כשהוא נער שבא להילחם בגוליאת שמחרף מערכות אלוהים חיים ומערכות ישראל. אני יודע מה זה מחרף. אני נבהלתי פעם מדבר מחרף? זה רק מחזק. אבל אתם יודעים מה קרה פה? אילו זה היה אויב שמחרפייני ועשה, הייתי נושא לזה. כמו נושא אבון. לא מסנאי עליי הגדיל, ואסתר ממנו. אם זה היה מישהו ששונא אותי, שונא ידוע, שונא הוא לא מתמול שלשום, הייתי יודע להסתתר ממנו, לעשות מערב, לעשות אמבוש, להתקיף, הייתי מצפה. הביטוי הוא יותר חזק. המקביל היה צריך להיות לא אויב יחרפייני ולא שונאי. מה זה מסנאי? אתם יודעים מה זה מסנאי? פשוט, כפשוטו. זה אחד שלקח לעצמו תפקיד. להסני. הוא ממשיך לעשות וידוע הריגה, הוא לא גמר. זה הווה מתמשך. בהפעיל. עליי הגדיל, אגב, זה ביטוי מדהים. לא מסנאי עליי הגדיל. אתם יודעים מה הפירוש? רש"י לא אומר את זה כי הוא לא ידע את העברית שלנו. לא מסנאי עליי הגדיל, זה מסנה שפשוט תפס עליי טרמפ והוא גדל על חשבוני. עליי הגדיל. אף אחד לא שמע עליו לפני כן. אבל עכשיו הוא מצא פטנט ומסנאי עליי הגדיל. אילו זה היה אויבי, הייתי יודע לארגן את עצמי, אסתר ממנו, מתקיף מצד שמאל, בונה מערב, הייתי יודע לבנות את העניין. אבל לא מסנאי עליי הגדיל ואסתר ממנו. ואתה, ועכשיו הוא פונה אליו ישירות, אתה זה שלא שומע אותי וגם לא קורא מה אני אומר. אתה לא אויב ולא מסנאי. אתה אנוש כערכי. הרי אתה אדם, כמוני. ואולי הפירוש הוא יותר עמוק. אנוש זה אחד מארבעה ביטויים של איש. איש, גבר, אדם, אנוש. איש זה איש ירושלים. איש צרידה. איש היה ב... איש יהודי היה בשושן הבירה. אנוש זה הכי נמוך. מה אנוש כי תזכרנו? שורש המילה אנוש כמו אנוש. מחלה אנושה. עקוב הלב ואנוש הוא. מי ידענו? בימי אנוש הוא חל לקרוא בשם השם ולטעות, כי זה בני אדם. אולי בביטוי הזה יש, ואתה אדוני המושלם, הרי כבודו אנוש כערכי. יש לכבודו את היכולת תמיד להיות הגיבור ההוא שסיפרנו תמיד, הגיבור המודרני, איזו גיבור הכובש את יצרי. ואתה אנוש כערכי. אבל חוץ מזה יש לך עוד משהו שוודאי שבגינו לא תכננתי ממך את הבגידה הזאת. כי אתה לא רק אנוש כערכי, אתה גם אלופי ומיודעי. אתה הרבה שלי. למדתי אצלך. ומיודעי. אשר יחדיו נמתיק סוד. אלמלא היה חצי שני לפסוק, הייתי חושב שאולי מדובר באיזה סודות מלחמה. מה פתאום? אתם יודעים על איזה סודות מדובר? רזי תורה, סתרים, בבית אלוהים נהלך ברגש. רק אנחנו. ואותם הדברים שלא מגלים לאף אחד, מעשה בראשית שדורשים רק בשניים, מעשה מרכבה שדורשים ביחיד. בדברים האלה אתה ואת, אתה זוכר את הדברים שלנו? אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוהים נהלך ברגש. ועכשיו? ואז מסתובב המשורר זועק כללה הכי קשה בפרק. ישים מוות עלינו. ירדו שאול חיים. שאול חיים ירדו קורח בעלי המחלוקת. ישים מוות עלינו. קיראות במגורם בקרבם, ממש מזכיר את קורח עם המגורם בקרבם. ופתאום הוא מתעשת, אני אל אלוהים אקרא, ואדוני יושיעני. אגב, פסוק מדהים. אני קורא לאלוהים, אני קורא במידת הדין, אני זועק אל אלוקים, והשם י' כ' ו' כ' יושיעני. ערב הבוקר וצהריים אשיחה ואהמה. אהמה זה אריד בשיחי והאימא. אדם יכול להגיע להאימא ברגעים מאוד קשים, אבל אני כבר נמצא במצב כזה שערב הבוקר וצהריים כל פעם כשאשיחה אני לא יכול לגמור את המשפט ואני הומה. הומיה. זה אגב הפסוק הקדום ביותר שבו אנחנו רואים שלוש פעמים של תפילה. עוד אין כאן שחרית, מנחה וערבית שאנחנו מכירים, אבל אנחנו פוגשים פעם ראשונה את הזמנים האלה של התפילות. לא ראינו את זה לפני כן אף פעם. ערב הבוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי. פדה בשלום נפשי, מי קרב לי, כי ורבים היו עמדי. ישמע אל ויענם, ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוהים. אחד הניגונים המופלאים והעמוקים ביותר שיש, הניגון של האדמור הזקן, שפדה בשלום נפשי, זה הפסוקים האלה. אני קורא עוד מעט את ההמשך, אבל הפסוק אני כבר מציין הוא מאוד קשה. פדה בשלום נפשי, כלומר אותי הוא הוציא לשלום, למרות שעדיין המלחמה קיימת, הוא מדבר כבר בלשון עבר. הוא רואה את הגאולה מתרחשת כבר. פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. איך אתם מבינים פשט כי ברבים היו עמדי? הוא פדה בשלום נפשי, כנראה כי ברבים היו עמדי. מי זה הרבים? הטובים או הרעים? הרבים איתי. אבל הרי אתה מתאר מצב שכולם, שאתה לא יכול להסתובב ברחוב. אז מי הם הרבים? יש אומרים שהרבים הם האויבים. יש מפרשים שאומרים שהרבים הם האויבים. הקושי הוא הפסוק הבא. ישמע אל ויענם. לא יענם. למרות שיש מי מהמפרשים שרוצה לטעון את זה. כי אז הוא הולך על הרבים הרעים. ישמע אל ויענם את מי? למי הוא יענם? לרבים. אז אם הרבים איתך הכל בסדר, אז מה אתה כל כך נבהלת? זה שזה מישהו צדדי שצועק, הרבים איתך, מה אתה דואג? ישמע אל ויענם, ויושב קדם סלע, ויושב קדם סלע, ויושב ויביא את העולם להיות חדש ימינו כקדם, לנצח. אותם. מעניין, לחשוב על זה עוד מעט. הרעיון שלך מעניין מאוד, נגיע לזה. ישמע אל ויענם ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו. עכשיו הוא עוזב את הרעים ואת הרבים וחוזר אל הבוגדים. דואג ואחיתופל על פי חז"ל. אגב, כדי להבין, דואג הוא ראש הסנהדרין היה, אביר הרועים. אחיתופל גדול הדור. אשר אין חליפות למו. ולא יראו אלוהים, אתם יודעים איך מסבירים, אין חליפות למו המפרשים. אתם מכירים את סוג בני האדם שחושבים שאין להם תחליף? אשר אין חליפות למו. עוד לא נמצא להם תחליף עלי אדמות בדורות האחרונים. ולא יראו אלוהים. אם הם היו קצת יראי אלוהים, אומר רש"י, או המצודות פה, אם הם היו קצת יראי אלוהים ויודעים שיום יבוא והם כבר לא יהיו פה האלה שאין להם תחליף, העולם היה נראה אחרת. קצת ענווה, קצת בדיקה, קצת מה אתה אומר. שלח ידיו בשלומיו. זה סגנונו, הוא חוזר לזה שעליו הוא מדבר, ואתה אנוש כערכי. שלח ידיו בשלומיו. שלח ידיו בשלומיו, באיש שלמה. שלח ידיו, אגב, זה תמיד ביטוי של פשע. צריך להישבע שלא שלח ידו במלאכת רעהו. שלח ידיו. אבל אתה פושע נגד אויב, אז אתה פושע נגד פושע. יש כללים בעולם פשע. אבל שלח ידיו בשלומם, זה כבר לא בכללים אפילו. חילל בריתו. הפסוק הבא מדהים. חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו, רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. והמה, והמה. אתם יודעים מה כתוב פה? לפי החצי השני, רקו דבריו משמן, אפשר להבין את החצי הראשון. חלקו מחמאות פיו. כמה חמאה יוצאת לו מהפה. איזה מתיקות מגעילה. כמה מחמאות. יש היום חמאה ויש מחמאה, נכון? יש. כמה מחמאות, כמה חמאה יכולה לצאת מפה אחד. וכל ליבו קרב. רקו דבריו משמן. הדברים שלו פשוט רכים יותר משמן. והי מה? אבל האמת, שהכל סך הכל פתיחות. מסבירים רע שאתם יודעים מה זה פתיחות? זה פתיחה לדו-קרב הבא. הוא רק מכין עמדה לדו-קרב הבא. והם הפתיחות, פתח הרצובות רשע. הוא בסך הכל מכין את העמדה הבאה לשלב הבא. אל תקנה כלום. ופתאום, רוח הקודש, או איזה קול פנימי זועק מתוכו של דוד. יש אצל דוד בתהילים הרבה פעמים שפתאום זועק קול פנימי, ואומר כאילו לדוד, די, תפסיק לדבר. דוגמה אני אתן לכם. לך אמר ליבי, בקשו פניי. אתם זוכרים שם את הפסוקים? דוד המלך אומר, זה קשה וזה קשה, ועשיתי כך, ואז פתאום איזה קול אומר, לך אמר ליבי, בקשו פניי, הלב שלי אומר לי, עוד תעשה משהו כבר, פנימה. ופתאום פה תשמעו. השלך על השם יאהבך. מה אתה מדבר עליהם בכלל? מה אתה עוסק בזה? מה אתה מתאר את הדוקרב שלו ומתכנן את התוכנית שלך? השלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. תמיד מזכירים את הפסוק הזה לגבי פרנסה, כי מצאו את המילה יכלכלך, אבל שוכחים את המקור של זה. הוא יכלכלך כאן זה והוא יכלכל את כל הצעדים כבר. תפסיק לתכנן תוכניות. כי הרי כל תוכנית שלך היא מואזנת על ידם לאיך לעשות הפוך. השלך על השם יאהבך. אתם יודעים מה זה השלך בעברית? זו מילה לא יפה. השלך על השם, אם מלא זה היה כתוב בפסוק, לא היינו מעיזים להגיד את זה. אתם יודעים מה זה השלך? וישליכם אל ארץ אחרת? אתם יודעים לאן משליכים? משליכים משהו שאני לא מתכונן יותר לגעת בו. אף אדם לא משליך משהו להשפעה והולך לבדוק מה נשמע שם. אתם יודעים מה זה השלך על השם יאהבך? אל תגיד שאתה מתפלל עם הקודש ברוך הוא, עם כל 10 דקות אתה שואל מה נשמע. תזרוק את זה, כמו לפח. אל תפתח. השלך! והוא יכלכלך. זה לא נאמר על פרנסה. צריך ללמוד מזה על פרנסה. על פרנסה נאמר יגיע כפיך, נאמר ישתדלו. אבל על התוכניות, איך, מה? השלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. לא ייתן לעולם מות לצדיק. לא ייתן לעולם מות לצדיק, לא ייתן? ומה אם שבע ייפול צדיק וקם? רבי הזקן אומר, שבע ייפול צדיק וקם, זה לא אקסידנט. זה לא, תראה, קורה לפעמים שנופלים 7 פעמים וקמים. רבי הזקן אומר, שבע ייפול צדיק וקם, זו התוכנית. תוכנית לא כבקשתך. אתם יודעים למה? כי כיוון שהצדיק צריך לעלות ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום, אין לו את הגיבוי המערכתי שמבטיח לא ליפול. לפעמים בעליות, במעברים, יש כזה תהום, שאפשר ליפול מגובה הרבה יותר גדול, לעומק הרבה יותר גדול. שבע ייפול צדיק. אבל איך כתוב בפרק ל"ז? לא שהצדיק לא נופל. סופר רשע לצדיק, הוא מבקש לאמיתו. השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישפטו. ושם כתוב בפרק המדהים הזה, בפרק המזיין, כי ייפול לא יוטל. ייפול, אבל לא ייתן מות לצדיק. המגמה שלהם זה להמית אבן. אתה מתבלבל, אתה לא תופס אותם גם, כל המגמה שלהם זה למוטט. והשם, כשתשליך על השם יהבך והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה, שמעתם איזה ביטוי? זה כל כך קשה הביטוי שחזל דורשים אותו על שניים. על בלעם הרשע, קשה להגיד את זה ביחד, ועל אחיתופל. במסכת אבות לומדים את זה פעם אחת על בלעם, ופעם על אחיתופל. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואני, ואני, ניגון, ואני אבטח בך. אתם יודעים מה פשט? אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. חז"ל אומרים, לא יגיעו לגיל מסוים, לא, בסדר. זה מה פשט? הייתי פעם מישהו במפרשים אומר דבר מדהים. אין אדם מת, כתוב, וחצי תאוותו בידו. אם אתה מתכנן שתגיע איתם לאיזשהו הסכם, תדע לך שאנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, הם תמיד יישארו עם חצי שהם עדיין לא הגיעו אליו. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. הם גם לעולם לא יגיעו אל הנחת והשלווה, כי הם עדיין בחצי. ואני אבטח בך. זה פרק מופלא, קשה. לא אויב יחרפני, לא מסנאי עליי הגדיל. דוד המלך מדבר בשם דוד המלך, בשם כל אחת ואחד מכולנו, בשם כנסת ישראל, בשם כלל ישראל. ובשלב מסוים, כל כך ברורה לו הגאולה, שבמקום לפנות לגוף שני עתידי פדה בשלום נפשי, הוא כבר רואה את זה כמציאות, פדה בשלום נפשי. שאלתי מה זה כי ברבים היו עמדי, ועלו כאן כמה הצעות. חגי הציע שאולי הרבים זה הרבים שבאמת כן רוצים את שלומו של דוד. חז"ל בירושלמי, חגי, הולכים כמוך, אבל עם עוד שלב, ואז הוא הופך ליותר ברור. כתוב בירושלמי שדוד מדבר פה עכשיו על אחיתופל שמוביל את מרד אבשלום. ודוד המלך אומר, אני יודע שהרבים, כלומר גם אלה שמשתתפים במרד, אני יודע שבאמת באמת הם עמדי. אני יודע את זה. אני יודע שמנסים להטעות אותי, אני יודע שמנסים לבלבל את התמונה. אני יודע שברבים היו עמדי. ישמע אל ויענם. ישמע אל ויענה לרבים האלה. ויושב קדם סלע. על המילים פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי, אומרים חז"ל במסכת ברכות, מדרש פלאי. הפסוק הפשוט הוא שהקדוש ברוך הוא פדה את נפשי בשלום. כלומר, המילה בשלום פירושה התוצאה של הפדיעה. נכון? כשאני אפדה מכל הנורא הזה, יגיע לי השלום, פדה את נפשי לידי שלום. ממה הוא פדה אותי? מקרב. ואז כי ברבים יהיו עמדי, אם נסביר כמו שאמרנו עכשיו, זה מובן. למה פדה בשלום נפשי? כי הייתה תפילת רבים גדולה. זה לא רק אני רוצה שהדבר הנורא הזה ייגמר. זה הרבה מעבר. זה גם לא עניין שלי. זה הכל. מדהים. אבל חז"ל דורשים כאן מדרש שאם תעמיקו בו, תראו שחז"ל הבינו בצורה אחרת לגמרי את הפסוק. חז"ל אומרים, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. משפט קצר, אני אומר אותו על פה. רבי נתן אומר, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא, או אומר עליו הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. מסביר רש"י בגמרא בברכות, זו גמרא שמדברת על חשיבותה של תפילת הרבים, על התפילה בציבור, על הכנסת, על המניין. ובאחד המקומות שהיא רוצה להגיד מאיפה יודעים שתפילת הרבים לא מושבת ריקם, התשובה היא הפסוק כי ברבים היו עמדי. בשלב הזה הגמרא הבינה שכי ברבים היו עמדי פירושו אני נפדיתי כי הרבים התפללו. אבל עכשיו בא מדרש חדש. על פי המדרש הזה המושג שלום בפדה בשלום משתנה. מי דיבר פה על העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור? איפה זה מופיע? מסביר רש"י, כאילו כתוב פה, אתה יודע איך הוא פודה את נפשי? על ידי שאני עוסק בשלום. אתה יודע מה אני עושה במלחמה הזאת? אני, על ידי השלום, פודה את נפשי. ועכשיו המדרש לוקח את זה למקום כל כך עמוק. את נפשי פירושו, את נפשי האלוקית. פדה בשלום נפשי כאילו, זה אני אומר, אבל זה הקדוש ברוך הוא אומר. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם, אבקש. רש"י אומר אחרת, זה יפה מאוד, אבל רש"י אומר אחרת. פדה בשלום נפשי. זה העוסק בתורה ובגמילות חסדים. אומר רש"י, התורה נקראת שלום שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וגמילות חסדים שמעיסים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, וגמילות חסדים עושה עם כולם, וזה ודאי ענייני שלום. וגם התפילה בציבור מסבירים שם המפרשים, זה אחדות. זה לא תפילה לבד. ועל ידי שאני עוסק בשלום, זה פירוש אחר לגמרי לפסוק. זה לא פדה את נפשי ועכשיו שלום. אלא על ידי שאני עוסק בשלום, נפשי נפדית. ואז נפשי נפדית מקרב לי. ודאי הפרק עוסק בדואג ואחיתופל. אבל יש את הרגע שבו דוד המלך, כלומר אומר התהילים, כלומר אני, צריך לקחת רגע את כל המציאות החיצונית ולהעביר אותה הנה ולדבר על הקרב הזה. ונחזור רגע החוצה ואז חזרה פנימה. אתם יודעים מה הדבר הטבעי ביותר שהיה צריך לקרות למי שלא אויב יחרפני, לא מסנאי, אלא זה שהסתודד איתו יחד ובבית אלוהים הילך איתו ברגש? קודם כל הדבר הראשון שקורה זה שפשוט פיזית קשה לו להתפלל עם ציבור. הוא פשוט מפחד לצאת לרחוב. הוא לא יודע איפה הציבור, הוא לא יודע איפה נמצאים. הרי זה עניינו של לשון הרע, הרי זה כל מה שרצו לעשות. כל מה שרצו זה יומם ולילה יסובבו על חומותיה. ואבן ועמל בקרבה, הוות בקרבה ולא ימיש, כל כך חזק שזה מדבר על תורה. אנשי הלא ימיש, לא ימושו מזה. זה האתגר, זה הנושא. לא ימיש. הדבר הראשון שהנפש קשה לה, זה לצאת לרחוב. אני רוצה להתפלל. תשמעו את כל התפילות שלו בהתחלה. אריד בשיחי. בשיחי. אף אחד לא יודע. אהימה. אהימה זה מצב של אדם שבוכה ושאף אחד לא ישמע אותי. ערב הבוקר וצהריים אשיחה ואהמה. וישמע קולי. אני אל אלוהים אקרא. וכל זה עוד לא הביא את דוד המלך לאן שהוא צריך. כי פתאום לוקחים אותנו חזר למשהו שאני לא מבין איפה הוא כתוב. פדה בשלום. אבל לפני המתפלל עם הציבור מופיע תורה וגמילות חסדים. דוד המלך אומר לעצמו, דוד המלך זה כל אחד. זה אני. למה זה קרה לי? הרי זה קרה לי מגמילות חסדים. אתם לא יודעים מה התגובה הכי פשוטה? התגובה הכי פשוטה הוא אמר אותה מקודם. מי ייתן לי עבר קיונה, אעופה ואשכונה. הרחיק נדוד, אלין במדבר, סלע. המילה סלע מופיעה פעמיים במזמור. פעם אחת ויושב קדם סלע, שיושיב את כולם חזרה, ובפעם הראשונה, אני רוצה להתנתק לנצח. אלין במדבר סלע. אחי שם יפלט לי. שומעים את ההיפוך? מי שהסתודד והמתיק סוד יחדיו, והלך בבית אלוהים עם אלופיו ומיודעיו ואנוש כערכו. אתם יודעים איך פודה את נפשו האלוקית ואת כאילו פדעני לי ולבניי? אתם יודעים איך? על ידי שלום. היכולת לעסוק עוד יותר בתורה. היכולת לעורר אור יותר עמוק. היכולת לעורר לא פדה ואז נהיה שלום. אפשר לצאת ממלחמה במלחמה, ואפשר לצאת ממלחמה בשלום. פדה בשלום נפשי. אתם יודעים מה עומק הפירוש של הפגישה בין יעקב לשרו של עשיו? אמרתי ליואל כשהוא שאל מקודם, אולי זה רק שיהיה בסדר, כשנגיע למפגש. אמרתי, אז שהוא מודיע לי שיהיה בסדר. איך אומרת המשנה באותו ניגון מפורסם? וכי נחש ממית או נחש מחיה. נכון? אז מה היה שם, זוכרים? עם ישראל מדבר בהשם ובמשה, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, נכון? ועם רב ננשח על ידי הנחשים השרפים שהקדוש ברוך הוא משלח בעם, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עשה לך שרף נחש, מסביר רשי, ושים אותו על נס, נכון? והיה כל הנשוך והביט אל הנחש, וחי. וחזל אומרים, אוי 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 אוי, מישהו יבין את זה לא טוב חס וחלילה, וכי נחש ממית, או נחש מחייב. אומרים חזל, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. ואם לאו, היו נימוקים. יפה. לא הבנתי את התשובה בכלל. אז אם מה שאתה רוצה זה שנתפלל, אז למה שמת שם נחש? כדי שנתבלבל? חוץ מזה שואל האדמו"ר הזקן, ממתי כשמתפללים מסתכלים כלפי מעלה? אסור. המתפלל צריך שייתן ליבו למעלה ועיניו למטה. המתפלל הוא מסתכל כלפי מעלה דרך גבהותי. בני הרבי הזקן בכלל לא הבנתם מה כתוב פה. עם ישראל אומר, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אתם יודעים מה הפשט? הם צודקים. הלחם הזה, המן, הוא באמת מתאר איזה ניסיות אדירה, אלוקות אדירה, אבל אנחנו רוצים טבע. וזו דרישה טובה מאוד. אבל לפעמים הטבע הוא יותר מדי מתגבר בי. ואז הטבעיות, הנפש הטבעית שבי, החיונית הזו, הבהמית, מתגברת. אתם יודעים מה עושה הקדוש ברוך הוא? משלח בעם, משלח בעם את הנחשים השרפים. למה, למה? מה הקשר בין החטא לעונשו? מה הקשר? הם אמרו רק שנמאס להם מהמן. מה הקשר? לשלח, דיברנו על זה פעם, זה לא וישלח, כמו שם הפרשה שלנו. לשלח, זה פשוט לפתוח את התיבה, זוכרים? ולשלח את היונה. נכון, לשלח ביד איש איתי. ושילח, הוא תפוס, וכשאני משחרר אותו מהמצב, אני, הוא רץ לשם. אומר הקודש ברוך הוא, מה אתם אומרים? אתם רוצים טבע? טבע? ניתן לכם טבע. כמה גרם טבע אתם רוצים? אתם יודעים מה זה טבע במדבר? נחשים. זה הטבע. 100 גרם טבע, 20 גרם טבע, בשקיות טבע, כמה טבע? המניות קורסות. כמה טבע אתם רוצים? הטבע, לימדו אותנו רבותינו הגדולים, זה בגימטריה אלוקים. כמה טבע אתם רוצים? אתם יודעים מה עומק החטא? שהטבע, כלומר, האיתום, מתגבר בי על, על האלוקות שבי, ואני מבין ממה זה נובע, זה קורה הרבה פעמים, אני מבין ממה, כי נפשנו קצה בלחם הקלוקל, יש כל מיני סיבות. אבל איך מתקנים את החטא? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם אתה תגיד ליהודי, תתמודד עם הנחש ככה, גובה עיניים מה שנקרא, אין סיכוי, הנחש ינצח. הוא מתוחכם, שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. יש להם חומות ותוך ומירה, הכל מסודר. אתה יודע איך מצליחים להתמודד עם הנחש? אל תסתכל אל הנחש, תסתכל כלפי מעלה של הנחש. לא כלפי מעלה לקודש ברוך הוא. אתה מפחד מהרע? בשורש של הרע, הכל טוב. בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה של הנחש, אתם יודעים מה מקור הנפש הבהמית, אתם יודעים מה מקור התאווה, אתה יודע מה המקור של זה? אין דבר רע יורד מלמעלה. לא הבנתי, זאת אומרת, אין פה רע? יש! מלמעלה זה הרע טוב. עד שזה הגיע אליי, זה הגיע עם כאלה עטיפות, ברוך הוא ברוך שמו. זה לא ירד רע מלמעלה. וכשישראל מסתכלים כלפי מעלה, למקור של הנחש, הנחש הוא המקור של כל החטאים, הנחש הוא המקור של האין אלוהים, של הכי יודע אלוקים כי ביום אוכלכם ונפקחו, של הטריז בין האיש לאשתו, של הטריז בין אדם לאדם, של הטריז בין אדם לאלוקים. אבל גם אל הנחש צריך לדעת להסתכל כלפי מעלה. אמרנו יותר מפעם, נחש בגימטריה, משיח. וכשישראל מסתכלים כלפי מעלה, ולא מבינים, אבל יודעים לשעבד את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים. זה לא פדה בשל המפשי, זה כבר פדה. איך? על ידי שלום. אם אין לי את האפשרות ללמוד תורה כי אני תרוד, אז התורה שאני אלמד תהיה עם אור כזה שהיא תהיה פי אלף. אם הגמילות חסדים נעצרת כי עזוב אותנו, אז היא תצטרך להתרומם לאור כזה שהיא עוד לא הייתה אף פעם. הוא מתפלל עם הציבור, זה הדבר הכי נפלא שיש פה. לא רק מי שרוצה להיות בפרק נונהי לרגע ורוצה לברוח למדבר ולהכיש מפלט לעצמו, לפעמים רוצה שקט ולהתפלל בשקט עם המלך בשדה. כל אחד רוצה את זה לרגע. ודווקא למי שרוצה לברוח למדבר, אומר דוד המלך, הוא מתפלל עם הציבור. לא בתור תרגיל פסיכולוגי, כי אז כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. ואז אשלך על השם יהבך, והוא יחלק לך. התוכניות שאתה מתכנן, זה מול הנחש למטה. תן להם את המקום שלהם, אין ברירה, מוכרחים טיפ טיפה תן, אבל השלך, השלך, השלך על השם יאהבך. אל תמבור בפח אחרי שהשלחת. והוא יחלק לך. אל תבנה על הנחש למטה, כי לעולם הוא לא יחצה את ימיו. וכשתגיע לשם, תגיע לבעני, אבטח בך. אפשר היה להגיע לבעני, אבטח בך, ולראות פתאום מישהו שמנותק מכולם. כי אני אבטח בך, ואין אף אחד בעולם, אין עוד מלבדו, אף אחד לא מעניין אותי. ואפשר להגיע לבעני, אבטח בך, ולהגיד, פדה בשלום. אני מסתכל אל העולם לא כאן, אלא אני משתדל להסתכל בשורש. אני מבין שכל מה שקורה, קורה כי אני צריך שהוא יקרה. אין בכלל שאלות, או מה שאני צריך לתקן בעולם. ואני מבין שהתפקיד שלי הוא להסתכל בשלום, ועל ידי שלום תיפדה האלוקות משביה. פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. אתם יודעים מה היה בין יעקב לשרו של עשיו? מבינים למה יעקב פוגש את שרו של עשיו? כי לפני שנפגשים עם הנחש, מסתכלים כלפי מעלה. אתם יודעים מי יכול להסתכל כלפי מעלה? מי שנותר לבדו ויוותר יעקב לבדו. ארחיק, אחיש המפלט. הוא אחראי על הכל, אבל לרגע אחד הוא פתאום לבדו לגמרי. ואז ויאבק איש עמו. הוא צולע על ירחו. אבל אתם יודעים מה כתוב מיד אחרי הצליעה הזאת? ויבוא יעקב שלם. הוא חסר בממונו, אבל הוא שלם בגופו ושלם בממונו. 20 שנה לבן לא נתן לו ללמוד דף גמרא בשקט. אבל הוא שלם בתורתו. אתם תופסים מה זה פדה בשלום? ויבוא יעקב שלם, פירושו לא יצא חי. הסתדר טוב. יצא במזעור נזקים. הבל אבלים. פדה מהקרב הזה, מהקירוב הזה, מההתקרבות הזאת, על ידי שלום. אתם יודעים לאן הוא הביא את עשיו אחרי שהוא פגש את שרו של עשיו? לנשאה ונלך ואלך לנגדך. בכה המלאך והתחנן לו. בית אל ימצאנו. ושם ידבר עמנו. הקודש ברוך הוא כבר ייתן את הברכה. אמר לו יעקב, תשכח. התפקיד שלך, שרו של עשיו. ושזה יבוא ממך. התפקיד שלי זה להביא את העולם לשלום כזה, שלא רק בבית אל, מפי השם, תשמע הבשורה, ושרו של עשיו יודה בעל כורחו. אלא שבפנו אל, שיהפוך לפני אל, ולא על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי השר של הקליפות, של הקליפה של עשיו, על ידי שרו של עשיו. תהפך היד שאחזה בעקב ליד שבעונה שורה את אלוהים. היד שתפסה למטה למטה לישראל, שפוגש את הדברים בשורש שלהם, ופדה בשלום על ידי שלום נפשי. ואז המפגש הזה של הקרב של יעקב ועשיו המעורבבים כל כך, של הקשיים האלה, של הקרב הכל כך קרוב שהאדם נמצא בו כל הזמן, יתפס פתאום למה שרק מתוכו הגיע האור הזה שיכול לבוא שם מפנואל על ידי שרו של עשיו. משם תצא ההכרזה, השלך, השלך, השלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. אל תתמודד עם הלא יחצו. מול כל זה, מתוך היכרות עם הכל, הבנה את הכל בשורש, לא מתוך בריחה לשום מקום. מתוך זה, ואני אבטח בך. זאת פרשת וישלח, וזה פרק נ"ה, שנזכה לגאולה שלמה. אמן.